שלום. קראנו אתמול על הפיכת סדום ועמורה אחרי המשא ומתן והניסיון של הסנגוריה של אברהם אבינו. אומרת התורה, והשם המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש מאת אדוני מן השמיים, ויהפוך את הערים האל ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים ואת צמח האדמה, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני אדוני, וישקף על פני סדום ועמורה ועל כל פני ארץ הכיכר ויער, והנה עלה כיתור הארץ ככיתור הכבשה. השקפה הזו של אברהם אבינו על סדום ועמורה היא בוודאי מבט עמוק, מבט רוחני של סיכום כל הפרשה הזו של סדום. ואנחנו מוצאים בפרשת ניצבים, כשהקדוש ברוך הוא קוראת את הברית עם כל הדורות, והוא מזהיר, פן יש בכם שורש פורי ראש ולענה, שמתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך. והקדוש ברוך הוא מזהיר ואומר, לא יובה אדוני סלוח לו, כי אז יאשן אף אדוני וקינתו באיש ההוא, ויבדלו אדוני לרעה מכל שבטי ישראל. ואמר הדור האחרון, אלה שראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה, גופרית ומלח, שריפה כל ארצה, כמהפכת סדום ועמורה וכולי, אשר הפך אדוני באפו וחמתו, ואמרו כל הגויים, על מה עשה אדוני ככה לארץ הזאת, מחורי האף הגדול הזה, ואמרו על אשר עזבו את ברית אדוני אלוהי אבותם. אז לדורות, הפיכת סדום היא המקל שאנחנו צריכים לזכור אותו, לצייר אותו, כדי לא לצאת מגבולות הברית האלוקית עם עם ישראל. הציור של מהפכת סדום יש לו השפעה כבירה גם לדורות. כשאנחנו פוגשים מציאות כזאת של סדום ועמורה, בגמרא בפרק שישי במסכת שבת מתגלגלת הגמרא לדבר על רפואות לא קונבנציונליות ועל מיני לחשים, והגמרא מציגה לחש אחד שהוא נוגע לעניין של סדום, ויש בו הוראה ומבט אמוני לנו עד דורנו ועד הימים האלה. יש איזו מחלה, יש איזה מצב גופני קשה בגוף שנקרא סימטה. סימטה זה איזשהו כיס מוגלה, איזשהו שכין, איזה בבואה כזאת, שכל הזוהמה שמקוננת בגוף בצורה חלשה, בכל הגוף, לעתים היא מתקבצת, היא נשאבת למקום אחד, ואז נוצרת אותה בועה, אותו כיס מכאיב מאוד. איך מתרפאים? יש איזה לחש. לסמטה, אומרת הגמרא, צריך לומר איזה שמות של מלאכים שהם נשלחו מארץ סדום, ואמירת השמות של המלאכים האלה היא מרפאה את המחלה. והשמות של המלאכים, בז בזיה, מס מסיה, כס כסיה, שרלי ואמרלי. והגמרא הסתומה הזאת מובאת בעין יעקב, ועל כן גם מרן הרב קוק זצ"ל מתייחס אליה, ואנחנו נקרא את תמצית העין היה הזה מתוך לאמונת איתנו, חלק ב' בדפים שמצולמים לפנינו, במאמר שנקרא למען טהר את הארץ. כליונה של הרשעה בהתגלותה. במסכת שבת, בין הלחשים לסוגי חולאים שונים, יש לחש כנגד מחלה הקרויה סמטה. מחלה זו מופיעה בתחילה כמין זוהמה הפוגעת בגוף כולו ומחלישתו. כלומר, כשהווירוס הזה, כשהחיידקים האלה תוקפים, אז הגוף נכנס לכוננות. זאת אומרת, יש משהו שתוקף את הגוף, והגוף נחלש, והוא מתאמץ ללחום. והרפואה של המחלה הזאת, במה שמתקבצת זוהמת החולי למקום אחד, ויוצרת בו קיב מלא מוגלה, הגורם אמנם לסבל רב, אבל לכשיתמסמס קרום האור העבה המכסה ומסתיר קיב זה ומונע את המוגלה מלצאת, יתנקה הגוף כולו מזוהמתו ויירפא. זה החוכמה האלוקית שהיא מקדימה רפואה למכה. כלומר, המכה עצמה היא מתעצמת כאשר כל הזוהמה מתקבצת למקום אחד. ובשעה שהיא מתקבצת, הקיב הזה, הפצע הזה, הוא מכאיב, הוא בוודאי מעלה חום, ורגע אחר כך, מרוב לחץ של הפצע הזה, הקרום שעל האור מתבקע, והפצע הזה מתמוסס ויוצא החוצה. אז דווקא ההתקבצות שלו למקום אחד, היא רפואה שקודמת למכה. יוצא שהשיא של המכה הוא בעצם המעבר אל הרפואה. כל עוד הזוהמה הזאת מתפשטת ומקוננת בכל הגוף, זה מצב שהוא סביר, אפשר להתמודד איתו. אבל כשהדבר מחריף, דווקא אז מגלה לנו הגמרא שהנה המוגלה הזאת מחיבה עכשיו, אבל היא בדרך לצאת החוצה. ויש לדבר הזה הדרכה, יש בדבר הזה הדרכה למצבים שלנו. הנה מיד. בעין היה, מבאר הרב, שתהליך דומה מתרחש לעתים גם במובן החברתי, הלאומי, או אפילו הכלל אנושי. בהתקבצות זוהמת העולם ורשעותו למקום אחד ולחברה אחת, שההתקבצות הזאת מהווה חולי גדול לעולם, וממנה מקור לצרות רבות ורעות. אולם דווקא, בהתקבצות זו, הולכת האנושות כולה ונרפאת, הולכת ומשתחררת מזוהמתה. והדברים הם מאוד מאוד אקטואליים למבט האמוני שלנו על השנים האחרונות, ובפרט על המציאות הזאת העכשווית שאנחנו בעיצומה. לפעמים הרוע שהוא חבוי, הוא מדי פעם מבצבץ ועולה בכל הארץ שלנו ובעולם כולו. לפעמים הרוע הזה מתנקז לאיזה ארגון אחד, לאיזה מצב מסוים, שהאנושות עומדת נדהמת מול עוצמת רשע ואכזריות ורוע. לאן אפשר להגיע? אבל כיס המוגלה הזה, הוא מבשר לנו שכל הרוע בעצם הגיע אליו. והתפתחה פה תחת עינינו מפלצת כזאת גדולה, שאומנם שיא הרוע מקובץ בה, אבל טוב שהמוגלה הזאת מתפוצצת, והיא בדרך להיעלם ולהיעקר מן העולם בעזרת השם. אומר הרב, האדם הוא עולם קטן, מעין מה שכתוב, מבשרי אחזה אלוה. אפשר להתבונן בעצמנו ומזה להבין מה מתרחש בעולם, אפשר להתבונן בעולם ולהבין יותר את עצמנו. כל זוהמה גופנית והוא עדין נפשית, כשהיא מתגלה בצורה גלויה, אז היא ראויה ומסוגלת להתבער באור חמץ ולהשיב לכלל הגבייה והרוח את הערתם וכבודם. כמה מפחיד, כמה כואב, כשהזוהמה היא גלויה. אבל כמה אנחנו צריכים לצפות לישועה, שדווקא הגילוי הוא בעצם זה שמאפשר לנו לבאר את כל הרע הזה. שלפני שהוא היה גלוי, הוא היה סמוי, אז אין לך בדיוק תפיסה במימדים שלו. אבל כשהדבר הזה תופס את המימדים המפלצתיים שלו, אז זו הדרך לבאר אותו. הרשעה, כל עוד היא באסתר, מאחורי מסך ברזל ממשי, כפי שהיה ברוסיה הסובייטית בזמנו, או כל עוד היא מתחת מנהרות, או בעצם היותה בתיאוריה בלבד, בלא שתצא לפועל, אפשר שתראה יפה ומושכת, מבשרת תקווה לגאולת העולם ולתיקונו. הסתר והנעלם שבה הוא דווקא הצד הקסום, הגורם לבריות לטעות, לחשוב אולי בה, ובדרכה השוללת שם שמיים חול קודש ואמונה, היו החיים יפים וקלים יותר. רק כשיוצאת הרשעה אל הפועל ומופיעה בחיים, בחיי המדינה והמשטר, בחיי הכלכלה והמשפט וכדומה, מתגלה כל קלונה. מתברר שבאמת הכל בא חסר חיים. מדלג לסוף הפסקה הזאת, עד שפשיטת הרגל היא כללית ומוחלטת. בהתבררות אפסותה ונבלותה, ראויה היא הרשעה להתבאר ולעבור מן העולם, ואין לה עוד תומך ומבקש. ורק אז תצא החברה האנושית ורוחה ממעשרה, משבי התיאוריות והדעות המסולפות, ותשוב אליה, לחברה האנושית, כל האידיאליות שנשקה ממנה. לפעמים אנשים טועים, התקשורת עוזרת לבלבל, והלחץ של אומות העולם, כאילו יש איזה אנשים, איזה ארגון, שהוא מחפש לעצמו איזו הקמת מדינה, איזו תפיסת חיים, אבל כשהרשעות הזאת מתגלית בנבלותה, אז מתגלה שיש פה רשעות צרופה, יש פה רוע, ועל כן האנושות מתעוררת ומבינה שאת הדבר הזה צריך להשמיד. הפסוק אומר, הגו סיגים מכסף ויצא לצורף כלי. ככבשן מצרף ומתאר, המוציא דרך כל הגלגולים השונים, כלי חדש ונאה. ומעניין שהתופעה הזאת של סדום, היא מתרחשת בתוך גבולות ההבטחה של ארץ ישראל דווקא. אומר הרב, ארץ ישראל היא זו המסוגלת באופן מיוחד מכוח קדושתה הפנימית לטהר את העולם כולו מזוהמתו. דווקא על ידי מה שמרכזת היא בקרבה את הרשעה העולמית הכללית ופולטתה לבסוף. וכפי שהיה עוד לפני תקופת האבות, בהתרכזות שבעת עמי כנען בארץ ישראל, ובאופן מיוחד בהתרכזות הרשעה בסדום. זה תופעה פלאית. ארץ ישראל היא מכונה ארץ כנען. אומר הרב קוק, כנען עוצר כל תיעוב וחלאה. דווקא ארץ ישראל, ארץ הקודש, דווקא בה מתרכזת כל המוגלה הזאת. כל התואבות של עמי כנען, כל התואבות של שבעה עממים, לא תלמד לעשות כתואבותם, ולכן צריך להשמיד אותם ולהוציא אותם מפה. למה כל זה מתרכז פה? למה אברהם אבינו צריך להתמודד עם סדום? בגלל שארץ ישראל היא המקום הנבחר שבכוחה ובכוח עם ישראל השוכן בקרבה לנקות את העולם כולו מהזוהמה הזאת. על כן הזוהמה באה אליו הביתה כדי שהרופא יטפל במוגלה הזאת. וכמו שפעם שאלו את הרב קוק, למה יש נסיגה מהדת? למה יש כל כך הרבה חלוצים שאינם שומרים תורה ומצוות? ענה הרב קוק, בדיוק ביקרתי בבית חולים וראיתי שם המון חולים. למה כל החולים מתקבצים בבית חולים? שישארו בבית. אלא ברור שהם מתקבצים בבית חולים, בבית רפואה, כדי שהמקום הזה יהפוך את המחלה וישלח להם רפואה. בגלל זה החולים באים לבית חולים, כדי להתנקות, כדי להתרפות. אז אומר הרב קוק, מחלה של כפירה ושל טומאה ושריחת אלוקים ונסיגה מהתורה והמצוות, זה מחלה קשה. והנה כל החולים התקבצו לארץ ישראל, התקבצו לבית החולים. ארץ ישראל, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. ארץ ישראל היא מקום הרפואה שלנו. אז זה גם מה שמתרחש עם עמי כנען והרשעות שלהם וגם עם סדום. כמו שאומר הרב בהמשך, וכי סדום, אשר שם נצברה הרשעה במידה היותר איומה, ונתגלתה באופן היותר מנוול. יש רשעה שהיא תמונה בכל הארצות ובכל העמים, אבל סובבה השגחה עליונה שהכל התנקז לסדום. הנה, בהימלא ספקה ונדחתה מן החיים, נתפנה הטבל מהצד המכוער שבו, באופן היותר מוצלח, ונעשה חופשי ומסולק מהזוהמה היותר אחורה שבקרבו, אשר נקלטה דווקא במקום המסוגל להיות הכוח היותר כבד של הרשעה, לפי הבחירה רעה של אותם הרעים והחטאים, מתפנה שמה. כמו שהמוגלה מתקבצת למקום מסוים, שדרכו סוף סוף הגוף ייפטר ממנה. כך כל הרשעה מתקבצת לארץ כנען, לסדום, כדי שהעולם יהיה יפה יותר, יהיה נקי יותר, אחרי שסדום תקבל את הטיפול שלה. ואנחנו לדורות, כפי שקראנו בפרשת ניצבים, אנחנו צריכים לצייר ברוחנו את העניין הזה של סדום, כדי לדעת שזו השגחה שהיא מתרחשת בכל הדורות, אשר לפעמים הזוהמה כל כך מרימה ראש, ואנחנו צריכים להתמלא באמונה שאוטוטו היא מתבארת מן העולם. מוסיף הרב שם בעין היה מבט על הדור שלנו. בסיום דבריו מוסיף הרב ברמז דברים הנוגעים לדורותינו. ובן דוד בא גם בדור שכולו חייב. מאמר זה שמקורו בדברי חז"ל בסנהדרין, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי, או כולו חייב. תמוה הוא מאוד. איך אפשר להבין? מילא אפשר להבין, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי. זה מתאים? הדור זכאי. אז בן דוד יכול לבוא? אז, אבל איך חז"ל אומרים שמשיח בן דוד יכול לבוא גם בדור שכולו חייב? זה הרי הניגוד למשיח בן דוד, שהדור חייב, והגרא בביאורו לתיקוני זוהר, הוא פושט את הספק של הגמרא. הגמרא אומרת, או בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב, והגרא אומר, ודאי באופן השני. אז בטח צריך להבין למה משיח בן דוד יבוא בדור שכולו חייב. אבל לפי מה שלמדנו עד עכשיו, דור שכולו חייב, זה אומר כולו חייב. זה אומר שכל המחלה וכל החולשה וכל הקלקול, הכל מתקבץ. לכן הדור כולו חייב, חלילה. אם כך, אם כל הקלקול מכונס, אז אנחנו יודעים שהמוגלה הזאת עתידה לצאת. אז לכן גם בדור שכולו חייב, העניין הזה, המצב הזה, הוא מבשר את ביאת בן דוד, כפי שכתוב פה מאוד. תמוה הוא מאוד, אנחנו בעמוד קוף ג' בשורה השנייה מלמעלה. משיח בן דוד, הלא בא לתקן את המציאות כולה שנפלה בקלקולו של אדם הראשון. הוא בא לתקן את העמים והיחידים, למלא את הארץ דעה, את השם. והנה בשעה שהתהליך מתחיל להתקדם, בשעה שבן דוד בא להרבות ולהגדיל תשובה ואמונה, אז דווקא דור שכולו חייו מופיע? לבאר עניין זה מביא הרב דוגמה מהלכות נגעים. וסימנח כולו הפך לבן טהור. הלובן, אף בחגריס, סימן טומאה הוא בנגעים. גזרה התורה, שאם מופיע באור נגע בצבע לבן, זאת טומאה. היה איפה מקום לומר שכאשר כולו הפך לבן, כאשר הלובן מופיע בכל הגוף, אז זה לא רק טומאה, זה טומאת הטומאות. אם שיעור כגריס של לובן זה טומאה, אז כשכל הגוף כולו הפך לבן, אין לך טומאה גדולה מזה. אולם לא כך הדבר. גזרה התורה, כולו הפך לבן, טהור. למה? התגברות הטומאה בסימני החיצוניים היא מביאה לטהרה. סימן הטומאה מתפשט ומתגלה כולו בחוץ. הוא המשיב בגילויו את כל הרע לחיליון ודחיפה לחוץ. הוא מסמן בזה את ההשתחררות הגמורה מכל הרע והשלילה שהיו עד כה תמונים ונסתרים. כן הדבר בדור שכולו חייב. על הנייר זה גם קשה להבין, אבל בטח הרבה יותר קשה וכואב כשאנחנו עוברים במצב החיים שלנו את המצבים המורכבים האלה, הקשים האלה, שסימני הטומאה הרוחניים הם שולטים, הם אגרסיביים מאוד, הם מנגחים כל טהרה וכל קדושה וכל ניצוץ של מסורת ושל תורה. אבל אומר לנו הרב על פי חז"ל, תחזיקו מעמד, הרשעה שולטת, זה אוטוטו הדרך לכך שהיא תצא לגמרי. טוב שהיא יצאה מהמנהרות שלה, טוב שהיא יצאה מהמחוו שלה, זה הכל כדי לגדע אותה, וכל קרני רשעים הגדע. כשם שיש בעולם מקום מיוחד, ארץ ישראל, שמחמת סגולותיה ומעלותיה המיוחדות, מסוגלת בקדושתה ובכוחה הפנימי לטהר את העולם כולו מזוהמתו. מי אם לא ארץ ישראל היא זו שתהפוך טומאה לטהרה, שתנקה את העולם מהחלאה שלו. ודווקא משום כך, בגלל המסוגלות של ארץ ישראל, מצויה בה היכולת לרכז בתוכה את הרשעה העולמית הכללית כמו בסדום בשעתה. זו מעלתה של ארץ ישראל. לא לחינם, כל הרוע מתקבץ לארץ ישראל. הוא חושב שהוא בא לשלוט, הוא מרים את האף, הוא מנופף בדגלים של תועבות, אבל הוא לא יודע הרע שהוא מתקבץ לפה בהשגחה אלוקית כדי לעוף מפה. ולא רק עניינה של ארץ ישראל כך, אלא גם עניינו של הזמן הזה. כך יש זמן מיוחד, דור מיוחד, שעה מיוחדת, תקופה מיוחדת, בסדרי הזמנים והדורות, שמבחינת כוחו הגנוז, מבחינת ערכו הכלל ישראלי המסתתר בו, הדור הזה הוא מוכן כבר, והוא מתעורר לתחייה שלמה, מתוך חפץ חיים פנימי הדוחפו ללא הרף, לשוב אל ארץ חייו, ומתוך כך לשוב אל עצמאותו ועצמיותו, לשוב ולחיות את חייו התיאורים והבריאים, את חייו האלוקיים, ומכוחו הגנוז הזה, הדור הזה מוכן, הוא מסוגל להתגבר על כל הקלקולים וזוהמת הדעות, להתקן, להיטהר ולשוב לאיתן הלומיו. ודווקא מפני כך מתרכזים בו כל אותם היסודות הרעים. איזו אמונה, איזו ביטחון, איזה מבט מרגיע. הרב זצ"ל מלמד אותנו. והנה ציטוט מתוך אגרות. כמעט כל הכוחות הרוחניים, המוסריים והשכליים של כל אורחות ההסתה שעמדו על ישראל מעולם, נקבצו יחד בתיאוריה האחרונה של הלאומיות הכפרנית, האומרת בקול חצוף שאין לה חלק בכל קודש. מרן הרב היה כולו קודש, כולו תורה, כולו טהרה. לא מתוך פשרנות. הוא חיזק את ידי הלאומיות החילונית. לא בקלות. הוא הושיט יד וחיזק. ולא מתוך עיוורון חלילה. הרב ראה, והנה פה זה אחת הדוגמאות, שהרב כותב שחור על גבי לבן, שהתפיסה הלאומית שהיא מבטאת כפירה, כפירה בהשם, כפירה בתורה, זלזול בתורה, במצוות, רמיסת כל קודש, היא בוודאי תיאוריה חצופה. אבל המבט של הרב הוא מבט אמוני, שלא לחינם התיאוריה הזאת היא שולטת, היא מקבלת ממשלה, היא מקבלת שליטה, כדי שהטוב והקודש הישראלי בארץ ישראל יראה ויעשה כל מה שיוכל כדי להעביר את התפיסה הרעה הזאת מן העולם. ודאי, איתמו חטאים ולא חוטאים. עם ישראל מאמינים, בני מאמינים, עם קדוש, זרע אברהם אוהבי. ודאי שעם ישראל ראוי לטהרה ולקדושה, ועל כן את השיטה הזו הלוחמת בכל קודש צריך להילחם בה, צריך להעביר אותה כדי להשאיר את עם ישראל עם טהרתו, עם קדושתו. אם כן, בעמוד הבא. אף שהדור באופן גלוי הוא כולו חייב, אין זה אלא מתוך תהליך הריפוי הגדול של חטאי הדורות כולם, שבסגולתו ובכוחו לתקנם. אך בפנימיותו, בכוח חייו העצמי, המקורי, הרי הוא מקושר בגניזה על כל התמצית של כל האמונות וכל המצוות כולן. תראו בצד השמאלי של העמוד הזה, עמוד קופי. הרב מסיים בפסוק מהושע, כי הוא, הקדוש ברוך הוא, ישאג ויחרדו בנים מים. הפסוק המדבר בדור חוטא, שעליו אמר הושע לקדוש ברוך הוא, אבירם באומה אחרת. מכנה את הדור בנים מים. ים, הכוונה מערב. משום שבמחשבותיהם ובמעשיהם התרחקו מאוד מהאור עד הקצה האחרון של ההשתקעות בשכחת שם השם, קיים במערב בו שוקע האור. האור הרוחני, האור האלוקי, הוא ממזרח. מי העיר ממזרח? האור בוקע ממזרח. החושך זה במערב. הבנים, עם ישראל, נמצאים בים, בתרבות המערב, בחושך הזה. אבל הנביא אומר בשם השם, אף על פי כן, בנים מים נקראים בנים. למה? בגלל הטבע הקדוש, הנשמתי, הישראלי הטבוע בפנימיותם, על אף ההתרחקות החיצונית, וצריכים הם ללכת אחרי השם, כלומר לשוב אל האור שכבר זרח עליהם. שיבה זו אינה באה אלא מתוך שאגה גדולה, מתוך מאורעות היסטוריים, מזעזעים ומחרידים, המוליכים את הדור לשוב למקומו ולעלות לטוב העליון דרך התגלות השלילה וההתגברות עליה. ממש דברים ברוח הקודש. מתאימים מאוד למציאות שלנו, איך במבט אמוני אנחנו מברכים על הרעה כשם שמברכים על הטובה. איך ריבונו של עולם מזעזע ומחריד את עם ישראל ואת העולם כולו. איך הוא מאפשר לסמטה, למוגלה הזאת שהיא כסדום, לעלות, להתגלות, להתגבר בחינת מסגי לגויים ויעבדם. זו הדרך האלוקית, להסגי, לגדל, להרים עד לשליטה מוחלטת של הרוע והרשע, ומתוך הגובה הזה הצעד הבא הוא התרסקות, הוא יציאת המוגלה וההתנקות של ארץ ישראל, של עם ישראל, ומתוך כך של העולם כולו. כך אנחנו מתפללים, כך אנחנו מאמינים, כי הוא לבדו פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. ואנחנו מצפים יחד עם עם ישראל והעולם כולו לישועה גדולה שהיא קרובה לבוא במהרה בימינו, אמן.